אנחנו ביום חמישי לפרשת ויקרא, זה פרק ד', פסוק א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, מדבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ועשה מאחת מהנה. כאן מדובר, מה שנלמד בשיעור היומי, על חטא, שנלמד היום חטא שעשה אותו או נשיא בעם ישראל, או כהן גדול, או שכל הסנהדרין הורו לכל העם לעשות דבר, והעם עשה על פיהם בשגגה. על איזה סוג עוון מדובר? אומר רש"י כך: מכל מצוות השם, פרשו רבותינו, אין חטאת בה, החטאת שמדובר עליה, אומרים רבותינו, אין חטאת בה אלא על דבר שזדונו לאו וקראת ושגיגתו חטאת. מה הכוונה? יש כל מיני איסורים שבתורה, שין שם אחרי 365 מצוות לא תעשה בתורה, אבל לא על כל לאו שאדם עובר העונש הוא קראת. יש עונשים שהעונש שלהם זה מיתת בית דין, כמו סקילה, שריפה, הרג וחנק. יש איסורים שהעונש שלהם זה מלכות. יש איסורים שהעונש שלהם זה קראת. מה שמביאים קורבן חטאת זה רק, אומר, זה מה שרש"י אומר, רק על חטא כזה, שאם אדם היה עובר אותו בזדון, הוא היה עובר על איסור לאו, והעונש שלו היה קראת. אבל אדם שעבר על סוג חטא כזה, אבל הוא לא עשה אותו בזדון, כי אם הוא היה עושה אותו בזדון, אז הוא היה עובר עליו וקראת. הוא עשה אותו בשוגג, על חטא כזה מביאים קורבן חטאת. מאחת מהנה, כתוב שהוא עשה את החטא מאחת מהנה, אומר רש"י, ממקצת אחת מהן. זאת אומרת שמדובר כאן על אחד שהוא עשה מלאכה מסוימת, למשל אם מדובר על שבת, הוא עשה מלאכה שהוא לא עשה את כל כוונתו המתוכננת מראש, הוא לא השלים את כוונת המלאכה שלו, אבל מה שהוא הספיק לעשות יכול להיחשב במקרה אחר כמלאכה שלימה, למשל כגון הכותב בשבת שם משימון נוח מנחור דן מדניאל. הוא רצה לכתוב את המילה דניאל למשל, אז כל זמן שהוא לא כתב את כל האותיות של דניאל הוא לא השלים עדיין את כוונתו, אבל הוא כתב בפועל את שתי האותיות הראשונות בלבד. אז מבחינת הכוונה שלו המקורית הוא לא השלים את כוונתו, נכון, אבל בפועל שתי האותיות שהוא כתב הם שתי אותיות שיש להם משמעות, כי שתי האותיות של דניאל, שתי האותיות הראשונות ד' ונון, זה שם בפני עצמו דן. ואם אדם היה חושב לכתוב רק את המילה דן, וזו מילה בעלת משמעות, אז הוא בעצם כבר סיים את המילה השלמה. גם במקרה כזה הוא יצטרך להביא חטאת, זה נקרא, ועשה מאחת מהנה. גם אם עשית מקצת ממה שרצית, אבל אם המקצת הזה יכול להיחשב במקרה אחר כדבר שלם, אז גם כן זה נחשב, זה דוגמה לגבי שבת.
אבל גם אם לא היה...
סוג ג', אם הכהן המשיח יחטא לאשמתם, והקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת. הדוגמה הראשונה, אנחנו מדברים שאם החוטא היה כהן המשיח, כהן המשיח זה הכהן גדול שמשכו אותו בשמן המשחה, הוא עשה את החטא הספציפי הזה, אז בוא נראה מה הסוג החטאת שהוא צריך להביא לכפרה. אומר רש"י, אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, קודם כל אומר רש"י מדרשו, מה לומדים מפה? לכאורה מילים לאשמת העם לא מובנים פה. צריך להיות כתוב, אם הכהן המשיח יחטא, אז והקריב על חטאתו כך וכך. מה זה לאשמת העם? מה נכנס כאן שתי המילים האלה לאשמת העם באמצע של הכהן המשיח? אז רש"י מביא כאן שני פירושים. קודם כל הוא מביא מדרש, המדרש אומר ככה: המילים לאשמת העם באמת לא מקומם פה. לאשמת העם זה מרמז לנו לסוג נוסף אחר של חוטאים, שעליהם נלמד בעזרת השם בהמשך בפסוק י' ג', ששם מדובר שכל הסנהדרין יטעו את העם לעשות חטא. זה נקרא העם, העם שהעם חוטא. רוצה התורה לרמז לנו, פה הרי לא כתוב בדיוק באיזה מצב הכהן המשיח עשה את החטא. כתוב אם הכהן המשיח יחטא, אבל באיזה מצב בדיוק היה החטא? אומר לנו התורה לאשמת העם, תבדוק מה יהיה כתוב בהמשך באשם שהעם עושה, ושם התורה כן מגדירה את סוג החטא שלו. מזה תבין גם פה שזה לא כתוב במפורש שהכוונה היא לאותו סוג, כמו שרש"י מפרט. מדרשו, מה המדרש מלמד אותנו? אינו חייב אלא בהעלם דבר עם שגיגת מעשה. צריך שיהיו כאן שני פרטים. מה הם שני פרטים? גם העלם דבר, מה זה נקרא? שמתי שהוא עשה לעצמו את הפסיקה וחשב שמותר לעשות דבר מסוים זה וזה, אז זה צריך להיות מצב של להיעלם דבר שהוא לא שכר, הוא לא זכר בכלל שהדבר הזה הוא אסור. ובנוסף לכך שנעלם ממנו בידיעה, גם שגיגת מעשה הוא גם עשה בפועל, לא מספיק רק שהוא פסק לעצמו מותר אבל הוא לא נכשל, אז הוא נחשב שעשה חטא. או אם הוא נכשל בשגגה אבל הוא לא פסק לעצמו את הדבר בהיעלם. זאת אומרת צריך שיהיה שני התנאים הללו, גם להיעלם דבר וגם שגיגת מעשה. איך אנחנו יודעים שצריך להיות שני הפרטים הללו? כמו שנאמר באשמת העם, כמו שנלמד בעזרת השם בקטע הבא, שכשהעם חוטא שם כתוב במפורש ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו, שם כתוב שיש את שני הדברים, גם נעלם הידיעה שהדבר הזה הוא אסור וגם ועשו, גם נכשלו בפועל. אז כמו שבאשמת העם כתובים שני הפרטים הללו, גם בכהן שחוטא גם צריכים להיות שני הפרטים הללו. זה המדרש, הוא פשוטו לפי אגדה, אפשר להסביר את המילים האלו לפי פשוטו, לא, אבל לא ממש פשוטו, אלא מה באגדה או במדרש מבארים מה המילים הללו לאשמת העם עושים פה. זאת אומרת שכך, כשכהן גדול חוטא, אשמת העם הוא. כשהכהן גדול חוטא זה לא רק בעיה שלו, זה כל העם יש להם כרגע בעיה. למה? זה שהם תלויים בו לחפר עליהם ולהתפלל באדם ונעשה מקולקל. הם כולם סומכים על הכהן גדול, הוא אמור להתפלל ועכשיו הוא נהיה מקולקל, אז כל העם בעצם כרגע יש לו מינוס. מה הוא מביא? פר. כתוב פר בן בקר. אז מה שיסביר למה צריך להיות כתוב גם פר וגם בן בקר, הרי פר הוא בקר. אומר שכך, אם היה כתוב רק פר יכול זקן, היינו יכולים לחשוב שזה גם פר שהוא כבר עבר את גיל 3 והוא כבר נחשב לזקן. תלמוד לומר בן, לכן כתוב בן, שהכוונה הוא שהוא צריך להיות צעיר.
עגל.
היא, לא, גם לא עגל. היא בן, אם היה כתוב רק בן בקר, יכול קטן, יכולים לחשוב שהוא עגל באמת. עגל זה בשנה הראשונה שלו. אם היה כתוב רק בן בקר, הם אומרים עגל. תלמוד לומר פר. הכיצד? זה פר בן 3, זאת אומרת בשנה השלישית שלו. זאת אומרת לא שהוא יהיה קטן ולא שיהיה גדול.
עגל.
סוג ד' והביא את הפער אל פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפער, ושחט את הפער לפני אדוני. איפה הוא מביא את זה? כתוב הפסוק אל פתח אוהל מועד, אז רש"י מתייחס, לא, זה על המילים של פסוקי, נקרא עוד פסוק. ולקח הכהן המשיח מדם הפער, והביא אותו אל אוהל מועד. אחרי שהכהן מביא את הפער אל פתח אוהל מועד, אז הכהן צריך לקחת מהדם אחרי השחיטה ולהביא אותו אל אוהל מועד. מה הכוונה אל אוהל מועד? אומר רש"י, למשכן במדבר, הכוונה היא למשכן, ובבית עולמים כשיגיע בבית המקדש ואם יקרה שם דבר דומה, הכוונה היא להיכל, לחלק הפנימי שהוא סמוך לקודש קודשים. פסוק ו, וטבל הכהן את אצבעו בדם ויזם מן הדם 7 פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש. זה נקרא חטאת, הקורבן הזה, קורבן חטאת, קוראים לזה קורבן חטאת פנימי. למה חטאת פנימי? כי את הדם מזים בפנים. כמו שנאמר פה, הוא מזה, הוא נמצא בהיכל, אם זה בבית עולמים או במשכן, זה בקודש, והוא מזה את הדם אל פני פרוכת הקודש. איפה הוא עושה? זה אומר רש"י. אל פני פרוכת הקודש כנגד מקום קדושתה, הוא מכוון, הוא עומד מאחורי הפרוכת, הוא לא רואה את קודש הקודש, הוא לא נמצא בתוך קודש הקודשים, הוא נמצא בקודש, אבל הוא מכוון כנגד בין הבדים, שזה יהיה באותו מיקום בין שני בדי הארון שנמצא מבפנים. לא היו נוגעים דמים בפרוכת, הוא לא עזה את הדם על הפרוכת, הוא עושה את זה באוויר, שזה יהיה מול הפרוכת, אבל ואם נגעו, נגעו. סוג זין, ונתן הכהן מן הדם על קרנות מזבח קטורת הסמים לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל דם הפער ישפוך על יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. הוא נמצא הרי בפנים, אחרי שהוא מזה 7 פעמים את הדם על, מול הפרוכת בקו ישר מול הארון שנמצא בפנים, אז את כל הדם שנשאר יש לו גם דם שהוא מזה על קרנות המזבח, אבל על איזה מזבח? המזבח הפנימי שנמצא לידו, הוא עומד בעצם ליד המזבח הזה כשהוא עושה את הפעולה הזו, ומה שנשאר לו הוא שופך במזבח החיצון. אומר רש"י, ואת כל דם, הכוונה שיירי הדם, כמובן לא את כל הדם הוא שופך בחוץ, כי הרי חלק מהדם הוא עיזר, חלק מהדם הוא שם על המזבח הפנימי, על המזבח החיצון הוא שופך את כל הדם הנותר. פסוק ח', ואת כל חלב פר החטאת ירי ממנו, את החלב המכסה על הקרב, ואת כל החלב אשר על הקרב. אומר רש"י, ואת כל חלב פר, שואל רש"י שאלה, חלבו היה לו לומר, הרי מדובר כאן על הפר, למה צריך להיות כתוב את כל חלב פר? זאת אומרת, כל חלב, את כל חלבו, החלב של הפר שעליו אנחנו מדברים. מה התלמוד לומר? פר, לרבות פר של יום הכיפורים, לכליות ולחלבים ויותרת. כאשר מדובר על הפר שהכהן מקריב ביום הכיפורים, שם לא מפורט בתורה שצריך להוריד את הכליות, את החלבים, את היותרת ולענות על המזבח. התורה סומכת על זה שזה נאמר פה, ולכן התורה הוסיפה את המילה פר, את כל חלף פר, לרמז שלא רק את החלף של הפר הזה צריך לקחת, אלא גם חלף פר, את הפר שנדבר עליו בעזרת השם בהמשך על יום הכיפורים. אותו דבר, המילה החטאת, מה לומדים המילה החטאת, שגם זה מיותר, היה יכול להיות כתוב את כל חלף פר, היינו כבר יודעים על איזה פר מדובר, מה זה החטאת? גם זה בא לרבות עוד משהו, להביא סעירי עבודה זרה, לכליות ולחלבים ויותרת. אנחנו נלמד בעזרת השם בסוף במדבר על מצב שאם חלילה עם ישראל בשגגה חתכת של עבודה זרה כשהסנהדרין איתו אותו ואמרו לו שדבר פלוני אין בעיה מותר לעשות ואחר כך התברר שזה היה עבודה זרה והיה אסור לעשות אז צריך להביא קורבן חטאת ושם לא כתוב שצריך להוציא את הכליות, החלבים, את היותרת ולשים על המזבח מאיפה יודעים שבאמת כך צריך לעשות ולומדים מפה כתוב את כל חלף פר החטאת אותו חטאת שנלמד על זה בעזרת השם מספר במדבר ששם לא מפורט בדיוק את הפרטים הללו התורה לא צריכה לחזור פעמיים היא בעצם מרמדת את זה במילה אחת מיותרת שהיא כתבה לכאורה פה היא לא מיותרת היא באה ללמד אותנו על מה שנאמר בספר במדבר ירים ממנו מה הכוונה ירים ממנו אומר רש"י מן המחובר זאת אומרת עוד לפני שמנתחים את הפר את הנתחים שלו שהוא עדיין מחובר צריך ממנו להוציא את החלב כמו שרש"י אומר במפורש בהמשך שלא ינתחנו קודם עשרת חלבו וזה מופיע מתורת כהנים לא הוא מנתח את הפר ואז הוא מוריד את חלבו אלא בעודו שלם הוא מוציא את זה פסוק אחרי השחיטה מדובר פסוק תת ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה זה למדנו כבר אתמול בהרחבה יותר מה זה פסוק י' כאשר יורם משור זבח השלמים וכתירם הכהן על מזבח העולה אומר רש"י כאשר יורם מאותן הימורים המפורש בשור זבח השלמים מה שלמדנו בשיעור הקודם של אתמול על קורבן שלמים ששם מדובר מה צריך להוריד ממנו ולהכתיר על המזבח אותו דבר גם פה אבל שואל רש"י שאלה וכי מה פרש בזבח השלמים שלא פרש כאן הרי פירטנו פה את כל הפרטים שכתוב גם בשלמים אז למה אחרי שפירטנו את הכל אומרים לנו בדיוק כמו בשלמים מהמילה הזו מובן שיש כאן איזה פרט שלא אמרנו כאילו פה וצריך ללמוד משם דבר נוסף שואל רש"י וכי מה פרש בזבח השלמים שלא פרש כאן אלא מביא רש"י שני דברים דבר ראשון, שלושה דברים אלא להקישו לשלמים דבר ראשון רוצים להשוות את הפר הזה לשלמים לגבי מה שלמים לשמן אף זה לשמו כמו בקורבן שלמים כתוב בתורת המילים ועם זבח שלמים מזה לומדים שבית השחיטה צריך לכוון שזה קורבן שלמים ואם יש מחשבה אחרת זה לא טוב אותו דבר גם פה כששוחטים את הפר הזה יש צורך לכוון עכשיו עושים שחיטה לפר שהוא עבור כהן המשיח עם כל הפרטים הללו למרות שזה לא כתוב פה זה לומדים מכאשר יורם שזה דומה לשלמים זה נקודה אחת דבר שני ומה שלמים שלום לעולם אף זה שלום לעולם כמו שקורבן שלמים הוא מביא שלום בעולם למרות שכל הקורבנות מביאים שלום בעולם אבל השלמים במיוחד אומרים שהוא ממש דומה לשלמים לכן התורה משווה אותו לשלמים והשלישי אומר רש"י בשחיטת קודשים במסכת זבחים שם לומדים מצריכו ללמוד ממנו במסכת זבחים לומדים מהמילה הזו כאשר יורה מזבח השלמים אומרים שזה כאילו באמת מיותר פה כי פה פירטנו את הכל אבל כשנגיע בעזרת השם לקורבן הבא שכשהסנהדרין איתו את העם שזה יהיה מפסוק י' ג' ושם אין את הפירוט הארוך שיש פה אז זה הפסוק, המשפט הזה למרות שהוא כתוב פה כאילו הוא כתוב שם ולמה זה חשוב שהוא יהיה כתוב דווקא שם מצריכו ללמוד עמנו שאין למדים למד מן הלמד וקודשים מפרק איזה ומקומן מכיוון שכשנגיע בעזרת השם לספר המדבר פרשת שלח ששם מדובר על הקרבה של סעיר חטאת של עבודה זרה ומאיפה יודעים שם שצריך להוריד את כל הפרטים הללו לומדים את זה מהחטאת של כל הציבור אבל בחטאת של כל הציבור לא כתוב גם מה לעשות אז כאילו המשפט הזה שהוא מפרט מה צריך לעשות תעביר אותו לשם ואז מזה נלמד לגבי סעירים של עבודה זרה ככה זה מפרט התורה כתבה את זה פה אבל הכוונה היא בעצם לשם פסוק הלאה פסוק י' א' ואת אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרא וקרבו ופרשו והוציא את כל הפער אל מחוץ למחנה, אל מקום טהור, אל שפך הדשן, ושרף אותו על עצים באש, על שפך הדשן נשרף. עכשיו רש"י קודם כל מתייחס מה שכתוב על הכבד. ראינו את זה כבר מקודם, מפסוק ת' היה כתוב על הכבד, על הכליות, כן? גם היה כתוב בפסוק ת', אחר כך על ראשו ועל קרב, פסוק י' היה כתוב. מה זה כל העל הזה? רש"י כולן לשון תוספת הן כמו מלבד. זאת אומרת, חוץ מהכבד, חוץ מהכליות, חוץ מראשו, חוץ מקרב, המילה על זה כאילו בנוסף. פסוק י' ב' אומר רש"י, אל מקום טהור, מה זה נקרא? צריך להוציא את הפר אל מקום טהור. למה הכוונה? מה רוצים להדגיש? כאן אומר רש"י, לפי שיש מחוץ לעיר מקום מוכן לטומאה, להשליך אבנים מנוגעות ולבית הקברות, מחוץ לעיר יש גם מקומות ששם מביאים דברים טמאים, הוא צריך לומר מחוץ למחנה זה שחוץ לעיר, שיהיה מקום טהור. לכן מדגישים, לא תוציא זה סתם מחוץ לעיר. מחוץ לעיר במקום טהור ולא במקום טמא. מחוץ למחנה, איפה זה אומר רש"י? חוץ לשלוש מחנות. עם ישראל במדבר היה מחנה כהונה, מחנה לוויה ומחנה ישראל. זה תוציא מחוץ לשלושת המחנות לגמרי. ובבית עולמים, כשמדובר על בית המקדש, מחוץ למה צריך להוציא את זה? חוץ לעיר, מחוץ לירושלים. כמו שפרשו רבותינו במסכת יומא ובסנהדרין. אל שפך הדשן, אומר רש"י, מקום ששופכים בו הדשן המסולק מן המזבח, כשמורידים את הדשן במזבח, מסלקים אותו החוצה, לאותו מקום ששם מסלקים את הדשן, שם צריך לשרוף את הפר הזה. כמו שנאמר, כמו שלמדנו כבר, לא, כמו שנלמד בעזרת השם בהמשך, והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה. למה כתוב עוד הפעם על שפך הדשן נשרף? אומר רש"י שאין תלמוד לומר, זה מיותר המשפט הזה, כי כבר היה כתוב קודם על שפך הדשן נשרף, למה עוד הפעם על שפך הדשן נשרף? אלא ללמד שאפילו אין שם דשן, שלא תחשוב שהמקום צריך שיש שם דשן, ואז לשים את הפר, אלא גם אם המקום נקי בלי דשן, אבל זה מקום הדשן, אז שם אתה צריך לשרוף את זה. עכשיו נעבור למצב שסנהדרין איתו את העם לעשות שגגה, בשגגה הדבר האסור, גם אז צריך להביא חטאת, שבחלקו הוא דומה למה שקראנו קודם. ואם כל הדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל ועשו אחת מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה והשם הוא אומר רש"י הדת ישראל אילו סנהדרין ונעלם דבר מהפירוש טעו להורות באחת מכל קריטות שבתורה שהוא מותר הסנהדרין אמרו על דבר מסוים שאם עוברים עליו זה איסור קרת זה עונש קרת והסנהדרין אמרו בטעות שמותר לעשות את זה הקהל ועשו לא מספיק שהסנהדרין רק אמרו את ההלכה שמותר לעשות את זה, אלא שעשו ציבור על פיהם, הציבור בפועל נכשל ועשה את זה. פסוק י' ד' ונודע, חטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד. הקהל, דהיינו השבטים שטעו ועשו בשם הסנהדרין, צריך כל שבט להביא לכפרת השבט קורבן פר. וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני. והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד וטבל הכהן אצבעו מן הדם והיזה שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת מדייק רש"י שלפני זה שדובר על הכהן המשיח היה כתוב את פני פרוכת הקודש ומה כתוב פה? את פני הפרוכת בלי המילה הקודש שואל את רש"י שאלה ולמעלה הוא אומר את פני פרוכת הקודש משל למלך שצרכה עליו מדינה אם יוטה שרחו פמליה שלא מתקיימת ואם כולם שרחו אין פמליה שלא מתקיימת אף כאן, מה זה הנמשל? כשחטא כהן משיח, עדיין שם קדושת המקום על המקדש, אפשר לקרוא לזה פרוכת הקודש. מי שחטאו כולם חס ושלום, נסתלקה הקדושה. פסוק י"ח, ומן הדם ייתן על קרנות המזבח אשר לפני אדוני, אשר באוהל מועד, ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד. באיזה איפה זה אומר רש"י, יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד? זה יסוד מערבי שהוא כנגד הפתח, היסוד המערבי של מזבח החיצון הוא מול הפתח, הכניסה של אוהל מועד. פסוק יוטט, ואת כל חלבו ירים ממנו והקטיר המזבח. אומר רש"י, ואת כל חלבו ירים, אף על פי שלא פרש כאן יותרת ושתי כליות, לא כתוב כאן בפירוט את כל הפרטים הללו שצריך להוריד, כתוב רק חלבו, לא כתוב את היותרת ואת הכליות, למידים הם מבעשה לפער, כאשר עשה וגומר שנלמד בעזרת השם בפסוק הבא. מפני מה לא נתפרשו בו, למה זה באמת לא כתוב במפורש, למה התורה קיצרה פה כל כך, תנא דבי רבי ישמעאל, משל המלך שזעם על אוהבו, הוא מיד בסרחונו מפני חיבתו. בגלל שעם ישראל כל כך מחבב אותו, הוא רוצה לפרט כל כך, תקחו את זה, תקחו את זה, עושים את זה בקיצור, כי לא יגדו לו להרבות בסרחונו. פסוק חף, ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת, כן יעשה לו, וחיפר עליהם הכהן ונסלח להם. אומר רש"י ועשה לפר זה כאשר עשה לפר החטאת, כמו שמפורש בפר כהן משיח. להביא מה לא נאמר כאן שצריך להוסיף, יותרת ושתי כליות שפרש שם מה שלא פרש כאן. זה סיבה אחת מה הכוונה ועשה לפר כאשר עשה לפר החטאת. דבר נוסף אומר רש"י, ולכפול במצוות העבודות. רוצים לפרט פה שכל המתנות ששמים על המזבח התורה כופלת ללמד שאם חיסר אחת מכל המתנות פסל. שמרו שצריך לשים על ארבע קרנות המזבח, אם שמת שלוש זה לא טוב, על כל הארבע. לפי שמצינו מניתנים על המזבח החיצון, שנתנה במתנה אחת כיפר, יש קורבנות שצריך לשים את הדם על המזבח החיצון. ושם כתוב שאם אני שמתי רק מתנה אחת, יש מצב שזה גם כיפר, שלא תחשוב שפה למרות שכתוב לשים על ארבע, אז לא נורא אם שמתי רק על שלוש. הוא צריך לומר כאן שמתנה אחת מהן מעכבת. אם פספסתי אחת, אז גם כן זה מעכב, חייבים לעשות על כל הארבע. סוג חפל, והוציא את הפר אל מחוץ למחנה, ושרף אותו, כאשר שרף את הפר הראשון, חטא את הקהל לו. רק פה דיברנו על שני חטאות, קוראים להם חטאות פנימיות. זה חטאת אחת שהכהן המשיח חטא, וחטאת השני שהסנהדרין ניתו את הקהל. עכשיו מדובר, המצב של נשיא ישראל, הוא עשה את החטא הזה. אשר נשיא חטא, ועשה אחת מכל מצוות אדוני אלוהיו, אשר לא תעשנה. בשגגה והשם, אומר רש"י, אשר נשיא חטא, למה לא כתוב אם נשיא חטא, מה זה אשר? אומר רש"י, לשון אשרי, אשרי הדור שהנשיא שלו נותן לב להביא כפרה על שגגתו, קל וחומר שמתחרט על זדונותיו. אם יש להם נשיא כזה, שגם אם הוא עשה חטא בשגגה, אז הוא לא מתבייש בדבר, הוא הולך, הוא מביא את הקורבן, וזה בפרסום, אז אשרי דור כזה, שיש להם כזה נשיא שלא מתבייש, אם הוא נכשל במשהו, אז הוא...
איך נשיא כזה נכשל?
פסוק חף ג' או עודה אליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו שעיר עיזים זכר תמים. לא כמו קודם שמביאים פר, הוא מביא שעיר עיזים. אומר רש"י, עודה, מה פירוש עודה? כמו אם נודע הדבר, זאת אומרת, הוא הרי עשה את זה בשגוגה. אז אם נודע לו אחר כך על החטא שהוא עשה, הוא מביא שעיר עיזים. אומר רש"י, כלל, הרבה הו יש משמשים בלשון אם, ואם במקום או. הרבה פעמים בתורה כתוב או, הכוונה אם, לפעמים כתוב אם, הכוונה או. מביא רש"י דוגמה, וכן, או נודע כישור נוגחו. מה זה או נודע? אם נודע. עכשיו מתייחס רש"י לפסוק, כתוב עודה אליו, מה הכוונה? כשחטא היה סבור שהוא היתר. כשהנשיא עשה את הדבר, לא שהוא ידע שזה אסור והוא עשה בזדון. הוא היה בטוח שמותר, ולאחר מכן נודע לו שאיסור היה. פסוק חבדה ושמח ידו על ראש השעיר, ושחטתו במקום אשר השחטת את העולה לפני אדוני חטאתו. אומר רש"י, במקום אשר השחטת את העולה, באיזה מיקום זה? בצפון, שהוא מפורש בעולה, כמו שלמדנו כבר בימים הראשונים, שבקורבן עולה השחיטה היא בצפון המזבח. חטאתו, מה הדגש על המילה הוא? לשמוע כשר, שלא לשמוע פסול. אם הוא בעת השחיטה היה מחשבה על שזה לשם החטאת הזה, אז בסדר, ואם עושים את זה בלי שלא לשמוע, זה פוסל את הקורבן. פסוק חפי, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, ודמו ישפוך על יסוד מזבח העולה. זה שונה מהחטאות הקודמות שקראו להם חטאות פנימיות, ולכן נכנסנו את הדם בפנים מול הפרוכת וגם על המזבח הפנימי, ורק את השיירים שפכנו על המזבח החיצון. מה כתוב פה? שאת הדם שמים לכתחילה רק על המזבח החיצון, זה נקרא חטאת חיצונה, לעומת החטאות הקודמות שהיו נקראים חטאת פנימית. פסוק חפי, ואת דמו, כמובן הכוונה אומר רש"י, שיירי הדם. פסוק חווה, ואת כל חלבו יקטיר המזבחה כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו. אומר רש"י, כחלב זבח השלמים, מה הכוונה? כי אותם הימורים המפורשים בעז האמור אצל שלמים. כי הרי למדנו, אם אתם זוכרים, שיש הבדל בין עז לבין
כבש.
לבין כבש, כן? שבעז אין עלייה, כמו בכבש יש עלייה. לכן הדגש פה, כחלב זבח השלמים, כי כאן מובן מדובר כאן על שעיר עזים, אז זה לא דומה לשלמים סתם, זה דומה לעז בלי העלייה כמובן.